עוד פעם, רבותיי, השיעור הזה היום לעילוי לרפואתו של ראובן בן יהודית רבקה. הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. טוב, בואו נעשה איזה חזרה קצרה. אנחנו לומדים את מגילת אסתר, וראינו בעצם את עד עכשיו, ראינו את המהלך הבא. בעצם, בעקבות ניסיון ההתנקשות באחשוורוש על ידי בקתן ותרש, מוחמרת מאוד מאוד מדיניות ההבטחה כלפי אחשוורוש, עד כדי כך שגם המלכה בעצמה לא יכולה להיכנס כשהיא רוצה, היא לא מסוגלת. זו הסיבה שאסתר לא יכולה לגשת לאחשוורוש בצורה חופשית, כי מדיניות ההבטחה מאוד מאוד מוחמרת, כמו שאנחנו מכירים את זה פה בישראל, עד רצח רבין ואחרי רצח רבין, עד רצח רבין, המבוגרים כאן ודאי זוכרים את האפשרות הזאת. אני ראיתי את ראש הממשלה בתור ילד כמה פעמים, לחסתי לו יד בכל מיני אירועים, הייתה ניגע, שלום, וזה. יצחק שמיר היה אז, או עזר ויצמן היה שר ביטחון, לא משנה, היינו ניגשים אליהם, זה לא היה, וכמובן מאחר רצח רבין, הכל משתנה, אתה לא יכול להגיע, צריך שטח סטרילי וכו' וכו'. חלק מן המדיניות הזאת, אחשוורוש ממנה גם את המן לראש המודיעין המסכל, המחברת, אנקלוידי, קגב, סיקוריטט, תבחרו אתם את השם, כראש המשטרה החשאי, כי המן כנראה הוא בתחום, הוא בעסק, אבל המן יש לו גם אג'נדה אחרת, יש לו אג'נדה של השמדת היהודים, הוא לא מחפש סיבה, הוא מחפש תירוץ. מרדכי מהווה עבורו תירוץ, למה להשמיד את כל היהודים, ובעצם אמן לא מאמין שזה קורה לו. זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה, לא האחרונה, שמתלכדת בבת אחת יכולת ורצון. כלומר, זה שרוצים להשמיד את היהודים, זה תמיד היה, אבל שבבת אחת מי שמוביל את השמדת היהודים, יקבל מתחת ליד שלו אמצעים נרחבים, חשאיים, וימונה לראש הגסטאפו, לראש הזה, זה לא היה מעולם. המן, כשאחשוורוש ממנה אותו מעל כל השרים אשר איתו, הכוונה שבעצם יש לו סמכות חקירה, סמכות מעצר, הוא בעצם יש לו איזושהי סמכות לצוטט למיילים, לצוטט לפייסבוקים שלהם, להיכנס להם לחשבונות האישיים, כל הדברים האלו, הכל כדי לשמור על ביטחון הממלכה, בסדר? כמו שהיום אפשר להגיד שלשב"כ יש לו, על פי היתר כזה או אחר, הוא יכול לחקור את כל מי שהוא רוצה כמעט, נכון? וכו'. המן מצליח באומנות של הונאה לקבל את הטבעת מאחשוורוש. הוא נותן לו את המסקנות של, כנראה אחרי שנה, שהוא בודק את העניינים, אומר לו, אלה מסקנות ועדת החקירה ששלחת אותי להקים. מי שמסכן את הממלכה זה עם אחד, הוא כמובן לא אומר איזה עם, שהוא מפוזר ומפורד וזה פועל פעמיים. כלומר, מצד אחד, אם נטפל בהם, זה לא יורגש, קצת בכל מקום, ומצד שני, אם לא תטפל בהם, אז הם נמצאים בכל מקום, והם עלולים להבעיר לך את הממלכה. דתיהם שונים, ודתי המלך אינם עושים, כלומר, אני ביררתי את העניין הזה, הם בשום פנים ואופן, הם נחמדים עד גבול מסוים. כלומר, כל הדתי זורם איתם, הכל בסדר. אם נגיד תנסה להחליט שאתה רוצה להזיז את יום המנוחה משבת לראשון, הם לא ישתפו פעולה. אם תבקש מהם לבוא איתך להשתתף באיזושהי סעודה, הם לא ישתתפו פעולה. יש להם איזשהו יסוד קנאי, ולכן הם מהווים סכנה לממלכה. אם על המלך טוב, ייכתב לאבדם, המילה לאבדם היא מילה מספיק אמורפית, כדי שלא נבין בדיוק מה הכוונה. הכוונה לאבדם, שילכו לאיבוד, אולי זה בכלל נאמר בעין, לאבדם, שיהיו עבדים, משהו מספיק אמורפי, בדומה מאוד מאוד לוועידת ואנזה, ששם התכנסו ב-1941, נדמה לי, נכון? ברובע בוואנזה בברלין, בווילה, התכנסו כל הגורמים הלוגיסטיים שבעצם צריכים לתקשר ביניהם כדי להשמיד את היהודים. צריך רכבות, צריך אס-אס, צריך גסטאפו, צריך להקים מחנות, צריך את כל, צריך לעשות ועידה שתתכלל את הכל. ובכל הפרוטוקולים שלנו מהוועידה לא כתוב בשום מקום שהורגים את היהודים. כתוב שאנחנו נפתור את הבעיה היהודית על ידי העברתה למזרח, ושם נקים מקומות שבהם נפתור פתרון סופית הבעיה היהודית. לא כתוב בשום מקום שהורגים אותה. בסדר? אז זה בעצם מה שהמן מוכר לאחשוורוש, הוא גם מגבה אותו בתחום הכלכלי. אין שווה להניחם, הם לא יהוו איזה נזק משמעותי למלך. אני מזכיר לכם שבספר עזרא, בכל כתבי השטנה ששולחים למלכות פרס, תמיד מופיע המשפט, ואפתום מלכה תנהזק. אוצר המלך ינזק. כי ממלכת פרס בנויה הרבה מאוד על גביית המיסים מרצון, ואם פתאום יש נפילה בגביית המיסים, דרך אגב, כמו שקורה היום בסעודיה, שזה, אמרתי לכם כבר כמה פעמים, שסעודיה כדאי להסתכל מה קורה שם, כי עכשיו המלך הנוכחי של סעודיה הוא קצת דמנטי, זה האח האחרון מהבנים של אבן סעוד. בסדר? ברגע שהוא מת, עוברים לדור הבא. והדור הבא, הבן של איזה אח יהיה המלך, יהיה שם שמחה וססון. על כל פנים, מכיוון שסעודיה, הייטק לא שמעתם ממנה, נכון? גם לא פרס נובל, גם לא איזה לוויין שהם שלחו לחלל. מה יש? נפט. אבל אם הנפט היה 120 דולר לחבית לפני 3-4 שנים, והיום הוא 40 דולר, לא יודע כמה, 40, כמה? 30 דולר, אז תבינו את ה... מה? זה בזכות האמריקאים, האמריקאים התחילו להפיק נפט בעצמה, אחרי זה נעשה ישיבה כלכלית, השורה התחתונה, שכל מי שיודע חשבון יודע לעשות את החשבון, 120 ו-30, זה אומר ש-90 דולר ירד להם מהתקציב, עכשיו יש להם רזרבות גדולות מאוד, אבל הם כבר מתחילים להרגיש את הרזרבות מתחילות לנזול להם, ושם יתחילו, יהיה שם מעניין מאוד הסיפור הזה. עכשיו גם איראן נכנסה חזרה לשוק, שגם כן מציפה את השוק בנפט, זה סוגיה מעניינת. אז ממלכת פרס בנויה על גביית מיסים, כמו שסעודיה בנויה על נפט. בסדר? אז ברגע שיש איזשהו חשש לפגיעה במיסים, לכן אמן מחסה גם את הנקודה הזאת, אומר לה, חשבור יש הכל בסדר, אל דאגה, א', אוצר המלך לא ינזק, כי הם לא משלמי מיסים מי יודע מה גדולים, הבאת, עליי, 10,000 כיכר כסף, עשינו פעם חשבון, שזה יוצא 1.2 מיליארד שקל לפי חשבון של היום, הוא אומר, אני מוכן לממן את השמנת היהודים, הוא לא אומר את המילים השמנה, הוא אומר, אני מוכן עליי. אחשוורוש כמה, פתאום, חס וחלילה, זה עניין לאומי, מה אנחנו, יהיה תורמים שיתרמו F-16, נתרם למדינת ישראל על ידי ג'ון וג'ני סטיוארט פרום נורת' קרוליינה, לא שייך, נכון? אתה יכול לתרום אמבולנס, אל תתרום לי F-16. אחשוורוש באצילות מסרב. וכאן התבוננו ביחד על התוכנית של אמן, איך זה עובד. כלומר, אמן מבין שאין לו הרבה זמן. אין לו הרבה זמן, זה לא משהו שהוא יכול עכשיו לעשות כאן מלחמות בממלכה ושתחיל פה איזה התפרעות, זה לא יכול לקחת יותר מדי זמן. הוא מתכנן תוכנית של יום, יום. מפיל פור הגורל כי הוא יונק מכוחות, מבחינתו כוחות רוחניים, דמון, סתניים. הזכרנו כמה פעמים, היטלר בהרבה מהנאומים שלו מדבר על ההשגחה העליונה, שמינתה אותו, שמשגיחה עליו. שמובילה אותו, שמוליכה אותו, הוא ממש יונק מאיזשהו תחושת שליחות, שהוא בא לעולם כדי לפתור את העולם מהתסביך היהודי, פעם אחת. ופעם שנייה, התוכנית המבצעית של אמן היא באופן הבא. שני סוגים של אגרות. אגרת אחת, בלמס, מסווג, חתום בנחתום בטבעת המלך, נשלחת אל אנשים ספציפיים, אל החשטרנים, אל הרצים וכולי, אל שרי מדינה ומדינה, ושם כתוב את הכל. שם כתוב, אנחנו בעוד 11 חודש הורגים ומשמידים את היהודים. בסדר? זה סוג איגרת אחד. איגרת שני, גלוי לכל העמים, נועדה להרדמה, להטעיה, להונאה. דרך אגב, זה פשוט לא יאומן כמה הנאצים למדו מזה. היה שר תעמולה נאצי, גבלס, מה שמו. וההונאה הנאצית היא לא רק התחילה בגטאות. עם כל הרישומים. על פתחי תאי הגזים, הם המשיכו בהונאה שלהם. יש תיאור, יש ממש תיאור של מישהו שתיעד את זה, איך על פתח תא הגזים עומד קצין אסס ואומר, יש פה חייתים, אתה, מצוין, חיית למטה, לגברים, גברים מעולה, אנחנו צריכים חייתים, ספרים מעולה, זגגים, אנחנו צריכים את כולכם, צריכים את כולכם, אבל הבריאות שלכם חשובה לנו. קודם כל תתקלחו, אנחנו מבקשים לשים את הבגדים בצורה מסודרת, שתוכלו אחרי זה למצוא אותם בקלות, ושם ייתנו לכם אוכל, ייתנו לכם בגדים, בבקשה, וככה, תשקלטי הגזים. על הפתח של תאי, הם אפילו לא, כן, בשיירות שהגיעו מהולנד לסוביבור, הם קנו כרטיסים היהודים לרכבת. ואז הקצין חיכה להם ברציף, שלום גברתי, חברה עלייך הנסיעה, אני מצטער, מעכשיו הכל יהיה הרבה יותר טוב, בואי בבקשה, וזה. חלק מהם השאירו טיפים לקומנדו. הכחולים, קומנדו הכחולים שארזו להם את הזה, שיהיו להם טיפים, והם לא עברו 5 דקות, הם היו כבר בתוך תאי הגזים, בסוביבו. העונה, כן? זה שאלה טובה, התשובה היא כפולה, הוא דחה את זה ל-11 חודש, א', בגלל שהוא יפיל גורל, כלומר, הוא יונק מאיזה, ממשהו, מאיזה מטאפיזיקה, שאומרת לו, זה היום. ודבר שני, אפילו מבחינה מבצעית, הוא צריך להכין את זה. כלומר, צריך להכין רשימת כתובות. כשאתה רוצה לחצל את גטו קרקוב, אתה צריך להכין רשימת כתובות איפה נמצאים היהודים, אתה צריך לצבור את הכוח וכו'. כשאתה רוצה להרוג את כל היהודים, בכל מדינות המלך, ביום אחד, אתה צריך רשימת כתובות. אתה צריך לחלק את כיתות ה-SS, החומים, הזה, כל אחד מקבל כתובת. צריך לשמור על חשאיות, אתה צריך ביום אחד לתת פקודה. כל אחד דופק בדלת, כדור במצח לכל יהודי, ונגמר הסיפור. כן?
יש
זה התוכנית, אז צריך לבנות כאן תשתית משמעותית מאוד. זה מה שאמן עושה. זה מה שאמן עושה, וזה מצד אחד. ומצד שני, יש פצ'גן הכתב גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. מה כתוב? כתוב משהו כזה. ביוד ג' באדר זה יקרה. אל תפספס את יוד ג' באדר. כולנו נהיה כאן ביוד ג' באדר. מה, מין פשקבילים כאלו שמעוררים סקרנות, ומשהו ביוד ג' באדר, והם מרדימים, אולי חושבים שזה אולי איזה סייל, איזה סאמר סייל, לא יודע מה, איזה משהו כזה, שנועד כאילו ליצור איזו הונאה והרדמת היהודים, כדי שבאמת כולם יהיו ואף אחד לא יברח, לא ילך לאיזה מקום, למרות שגם אין יותר מדי אלא נברוח, כי אחשוורוש שולט בכל הממלכה, המן שולט בכל הממלכה. זה התוכנית, זה התוכנית. עוד ציינו את העובדה, כן. בארץ ישראל. מי? בוודאי. הוא שלט כאן. בארץ ישראל יש קיבוץ יהודי של 42 אלף איש, וגם הם תחת סכנת ההשמדה. לצורך העניין. ועד רבה, לפי חלק מהדעות במדרשים, בנו של המן, הוא נמצא בארץ ישראל. כלומר, התנפלות תהיה גם על ארץ ישראל, מי שזה מזכיר לו כמובן, שוב פעם, את איומי ההשמדה הנאצים על, על, על היישוב היהודי בארץ ישראל, את רומל שמתקרב, את הקרב באל אלמין, את הקרב בטוברוק, וכו' וכו', את ההתבצרויות בקרמל, לא טועה. עוד הערה אחת נזכיר, ראינו את העצה שנותן את זרש לאמן. כן, אמן יוצא לא, סליחה, זה קצת טיפה דילגנו, סליחה. בסדר, אז זה בעצם, יפה. מרדכי יודע את כל אשר נעשה, דיברנו על הוויכוח בין מרדכי לבין אמן, בין מרדכי לבין אסתר. אסתר, עוד שנייה אחת, אסתר לא מבינה למה מרדכי דוחק אותה, דוחק אותה אל הפינה, אומר לה, עכשיו תלכי לך, אחשוורוש, מיד. אומרת לו, יש לנו 11 חודש, בוא נעבוד כמו שעובדים. פוליטיקה, דיפלומטיה, שוחד, אינטרסים, נפתור את הבעיה. ומרדכי אומר לה, אני חושב שזה גם הפירוש של הפסוק, אם החרש תחרישי בעת הזאת. כלומר, אם החרש תחרישי, זה לא שאם תשתקי, אלא אם תפעלי בצורה של החרשה. בצורות המקובלות, השוחד, כל הדברים האלו, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. כלומר, מכיוון שהמן, הפתרון לתביעה של מרדכי נמצא במה שהוא אומר לה, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן נשקול על גנזי המלך. מרדכי מספר לה גם על הכסף. כלומר, אומר מרדכי לאסתר, תקשיבי, אם המן היה איזה אינטרסנט, כמו שבמשך הרבה מן הדורות, היו הרבה כאלה שהיו אינטרסנטים, שבעצם רצו לגנוב את הרכוש היהודי. זה מה שהם רצו. אז ברגע שאתה נותן להם מספיק כסף, הם עוזבים אותך. אבל המן מוכן לשלם כסף בשביל להרוג את היהודים. אז איזה אינטרס את יכולה לשכנע אותו? אין שום אינטרס. הוא לא מונע בכלל מאינטרסים. הוא פועל, לצורך העניין, הוא פועל לשם שמיים. בסדר? מה שמניע אותו זה לשם שמיים. זה אידיאולוגיה של מסירות נפש. הוא מוכן לשלם מחירים כדי להרוג את היהודים. ואני מזכיר לכולכם את השנה 1945. 400,000 יהודי הונגריה. שנמצאים תחת המגף הנאצי, אבל כבר הנאצים מפסידים במלחמה, גם בחזית המזרחית וגם בחזית המערבית, בעלות הברית כבר פורצות לאירופה, והם זקוקים לרכבות, ומתפתח ויכוח, יש לנו אותו מתועד, בין הוורמאכט, הצבא הגרמני, לבין האס-אס. הוורמאכט אומרת, אני צריך את הרכבות אליי, כדי לנייד את הכוחות מהחזית המזרחית הקורסת, ולהחיש לשם תגבורות, ותחמושת וכו'. והאס-אס, ראש המשרד לענייני הפתרון הסופי בהונגריה, אייכמן, אומר, סליחה, אני צריך את הרכבות אליי, כי אני צריך להספיק להשמיד 400,000 יהודים לפני שאני מפסיד במלחמה. ומי ניצח בוויכוח הזה? אנחנו יודעים. כלומר, למרות שזה עלה להם מחיר, והם כאילו דפקו את עצמם, אז מה? המשימה האידיאולוגית להשמיד את היהודים קודמת לכל. אז זה מה שאומר מרדכי לאסתר. את חייבת לגשת עכשיו. אסתר מקבלת ואומרת, כאשר עבדתי, עבדתי, הולכת אל המלך אשר לא כדת, וכאשר עבדתי, הטענה הייתה שבעצם מה שאסתר מנסה לעשות, זה ליצור מצג, גם רש"י מביא את זה, חז"ל מביא את זה, אסתר בעצם מנסה ליצור מצג שווא, שבתנועה אחת, היא עושה בעצם שתי פעולות. היא גורמת, היא רוצה לגרום לאחשוורוש לחשוב, שהיא והמן קושרים קשר נגדו, פעם אחת, ובעצם מה שהיא מתכננת זה שאחשוורוש יהרוג אותו ואותה. היא מבינה שאם יחסלו את ראש התוכנית, את המן, היא כבר לא תוכל לצאת אל הפועל. בדיוק כמו הנחת העבודה, שאם נצליח להרוג את היטלר, אז זה כבר לא תהיה אותה גרמניה. שזה בית, הייתה הנחת עבודה נכונה, רק שהיא לא הצליחה. עשית לי שאלה משהו ולא נתתי לך, סליחה. העיר שושן נבוכה, השאלה הייתה, מה זה העיר שושן נבוכה? השבוע העירו לי שתי הערות חשובות לגבי השיעורים באינטרנט. א', לחזור על השאלות של זה, ובית שאני לא אעשה ככה כל הזמן, כי מי ששומע את זה, אז אני כל הזמן עם ידיים אחורי הגב. העיר שושן נבוכה, נבוכה זה לא, זה לא כמו, אל תתרגם את זה embarrassed של אנגלית, אלא נבוכה הכוונה סקרנית, וואי, כאילו...
למה
לא? כי למה להיות נבוכים?
אני יודע מה אמרתי כבר.
לא, אז זה כאילו זה סקרנות, בגלל הפשקבילים האלה, וואי, משהו יקרה במין ציפייה כזאת, מין, בסדר? לא, כאילו, לא יודעים מה יקרה. כשאתה נבוך, אתה... זה דומה, בסדר. כאילו, אמברס, מבוכה זה כאילו משהו שאני בבושה, כי קרה לי איזה משהו לא נעים, ואני יותר לוקח את זה לכיוון של אני לא יודע, כמו אדם שהוא נבוך על פרשת דרכים, לא יודע לאן לפנות, האם לכאן או לשם. זו התוכנית של אסתר. התוכנית של אסתר היא בעצם לעשות מעשה שבו אחשוורוש יחשוד בה ובאמן, ויהרוג אותה ואותו. זה פשט המילים כאשר עבדתי, עבדתי. היא מתכנת בעצם להתאבד. ברירת שמשון. ובאמת זה עובד. עוד שנייה, רק אני אשלים שתי משפטים. זה עובד פעמיים. פעם אחת מה שהיא ציפתה, פעם אחת מה שהיא לא ציפתה. מה שהיא ציפתה זה שבאמת אחשוורוש חושד באסתר, ולכן הוא לא נרדם בלילה. חושים מחודדים יש לו. אני מזכיר לכם שאחשוורוש זה מלך. כלומר, הוא מעולה, הוא לא רגיל להיות במצב שהוא לא יודע משהו. הוא לא רגיל להיות בכזה מצב. הוא מלך, הוא יודע הכל. פתאום אסתר אומרת לו, יש לי סוד. אז הוא אומר, טוב, תגלי לי, טוב, תבוא למשתה. הוא בא למשתה, אומר, לא, תגלי לי עכשיו, ואז היא מורחת אותו באיזה מין פסוק. ואומר המלך לאסתר במשתה, היי, מה שאלתך ואינתן לך? הוא הבקשתך עצרם עוד תעס, וטען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי. תראו איך היא מורחת אותו. היא מצאתי חן בעיני המלך. אם אל המלך טוב, לתת את שאלתי, לעשות את בקשתי. יבוא המלך והאמן אל המשתה אשר יעשה לי, ומחר יעשה כדבר המלך. היא גם מורחת אותו, אם זה פסוק מאוד מאוד ארוך, וגם אומרת לו בסוף, זה לא יהיה היום, זה יהיה מחר. בשביל מלך כמו אחשוורוש להיות 48 שעות במצב שהוא לא יודע מה קורה במעגל הכי קרוב אליו, זה טירוף הדעת, ולכן הוא לא נרדם. כן. כן, כן. כלומר, ההוראה הייתה הוראה כוללת, ההוראה הייתה הוראה כוללת, שאף אחד לא יכול להיכנס, אף אחד לא יכול להיכנס בלי רשות. ובכל אופן, מה שאני חושב זה ש... ככה זה נראה לי, שבעצם המן מנסה למדר את אחשוורוש. זה בעצם מה שהוא מנסה לעשות לו. בתואנות של ביטחון, הוא מנסה למדר אותו כדי שהוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה, ואולי באמת בסוף הוא ישתלט. דרך אגב, המלבים אומר שהיו שני ספרי זיכרונות. יש ספר זיכרונות ודברי הימים. ספר זיכרונות זה, סתם בתור דוגמה, המלבי אומר שספר זיכרונות זה בעצם היה היומן הרשמי של המלך שהמן השתלט עליו. המן הוא כאילו ניהל את הלוזה המלכותי, ובספר הזיכרונות היה כתוב שאסתר הצילה את המלך מבקתן ותרש, בלי להזכיר את מרדכי, ושם היה כתוב שאסתר, שהמן המליץ על המינוי שלה, הרי הוא אמר זה, היא הצילה את המלך, כלומר שם הוא ארגן שזה יפעל לטובתו. אבל היה ספר אחר, ספר דברי הימים, שאחשוורוש כתב בינו לבין עצמו, ששם היה כתוב מרדכי, וכאן אחשוורוש אומר, הוא פתאום מבין שאם המן מורד בו, אז הוא גם לא יצליח לראות שום דבר בספר הזיכרונות, וגם אף אחד לא יגלה לו, כי כולם תחת המן, ולכן הוא מבקש להביא את הספר האישי שלו, כדי לראות אם יש שם איזה הבדלים. ואז הוא רואה את מרדכי וזה, ומתחיל לחשוד. אז יכול להיות שזה היה עוד איזה... כן, בדיוק. אתה ראית שבעצם סוג של איזה מידו. עכשיו, זה דבר אחד שאסתר פועלת, היא ודאי זורה את החשד. הדבר השני שהיא פועלת, וזה היא לא ציפתה, זה היא גרמה לאמן לקחת צעד אחד קדימה בבולטות. כלומר, הרי כשאמן יצא מן המשתה הראשון, הוא רואה את מרדכי, שלא קם ולא זיים, אז הוא נורא נורא מתעצבן. אז הוא מגיע הביתה, והוא כולו אומר, כל זה לא שווה לי שאני רואה את מרדכי, אז זרס אומרת לו בכל אהבה, אז מה הבעיה? יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי עליו. אני לא מבין, מה, אמן צריך יועצים כדי לחסל את מרדכי? מה הבעיה? טויוטה לרחוב, שני איזה מכניסים, לוקחים אותו, כדור בראש, זורקים אותו באיזה נער, נגמר הסיפור, מה, אמן לא יודע איך מחסלים בני אדם, הוא עובד בזה מגיל זה. היה פעם ראיון, גם כן עם סעודיה היה ראיון, קראתי עם העורף המלכותי של מלך סעודיה. הוא לא רק עורף, הוא גם חתך ידיים, יש לו, הוא רב תחומי. כן, והוא... הוא מכין את הבן שלו לתפקיד, הבן שלו יירש אותו, והוא מביא אותו לעבודה, ואיך עושים את זה, וטכניקות, וזה תפקיד מכובד, כן, בממלכה הסעודית וכל זה. אז מה בדיוק המסובך אצל אמן? והתשובה שאנחנו נתנו, הייתה שבעצם זרש אומרת לאמן, תקשיב, אמן, נשמה, הגיע הזמן שתבין שלא אתה עובד אצל אחשוורוש, אלא הוא עובד אצלך. מתי תבין את זה? הכוח אצלך, הטבעת אצלך, הביטחון המסכל אצלך, אתה מארגן לו את כל המלאכה, אתה הכל. תפסיק לזה. תתחיל לנהל מדיניות עצמאית, תעשה עץ גבוה 50 אמה, 25 מטר, רואים את זה מכל מקום בשושן, זה לא כמו היום שיש מגדלים. אתה רואה את זה מכל מקום. ובבוקר אמור למלך, אל תבקש מהמלך, אמור למלך, תן למלך פקודות. אתה יכול להשאיר את המלך, מין מלך בובה כזה. לא, אתה לא חייב להחליף אותו כדי לשתות בממלכה, או לפעמים זה אפילו יותר נוח שיש איזה מין מלך בובה כזה שישתתף בכל התקסים, אבל מי שבאמת מחליט, אומרים, נגיד, להבדיל, כן? שכך היה כשספיר היה שר האוצר. הוא באמת, מי שקבע זה היה הוא. הוא לא רצה להיות ראש ממשלה משיקולים שלו, אבל הוא החליט. הוא המליך מלכים, והוא הוריד מלכים. אומרים שגולדה מאיר זה בעצם הייתה החלטה שלו שהיא תהיה ראש הממשלה, ולא דיין או מישהו אחר שהיה להחליף את השקול. הוא כאילו היה האישיות החזקה. אז יש פעמים שהאישיות החזקה דווקא לא מעמידה, לא מעדיפה להיות בפרונט. וזה כל כך מוצא חן בעיני האמן, זה מלטף לו את האגו, זה בדיוק זה. הוא באמת מרגיש ש... אחשוורוש, הרי בלעדיי הוא שום דבר. אני מחזיק לו פה את הכל. זאת העצה עצמה שגרמה לאחשוורוש אחר כך לתלות את אמן. כלומר, ברגע שאחשוורוש מגלה, שיגיע חרבונה, ואחשוורוש, תוך כדי שהוא מתלבט, הוא יגלה שאמן כבר מנהל מדיניות עצמאית. שם עץ גבוה 50 אמה, כן? זה כמו... חריגת בנייה של הולילנד. אתה יכול לבנות מחסן, נשמה, אתה יכול עוד חדר. אתה לא יכול להרים מגדל באמצע ירושלים ולהגיד הכל בסדר. כל מי שעובר רואה את זה. בסוף זה יהיה, כן? אז להרים עץ גבוה 50 במרכז שושן ולהחליט על הוצאות להורג, בלי שהחשוורוש בכלל יודע מזה, גם חרבון הזכור לטוב, הוא אומר לחשוורוש, תקשיב, אל תתלבט, הוא כבר אחריך. אמן כבר אחריך, הוא כבר מנהל פה מדיניות עצמאית. מה גרם לאסתר, נראה לי שזה מה שעצרנו בפעם הקודמת, מה גרם לאסתר לשנות את המדיניות שלה ולנסות להפיל את כל האשמה על אמן? הרי אמרנו שהיא בעצם מנסה להתאבד יחד עם אמן. זה כאילו קצת ללכת על בטוח, כלומר, יהרוג אותי ואותו, אז היא אמורה, במשתה השני בעצם מה שהיה אמור להיות, זה שממש כאילו, אחשוורוש יהיה בטוח שהם מורדים בו, אולי אפילו כל מיני... מבטים, רמזים, כל מיני דברים כאלו. אני מזכיר לכם שהצבא הגלוי עדיין עם אחשוורוש, כלומר, המודיעין המסכל, הביטחון המסכל, הגסטאפו, האס-אס, הם של אמן, אבל הוורמכט הוא של אחשוורוש. אז הוא, במיוחד שאמן עדיין לא התכוון למרוד, אולי הוא משתעשע ברעיון. אז אסתר הייתה צריכה לעשות צעד אחד קטן, ובכל אופן, היא בוחרת לנסות לזרוק את כל האשמה על אמן. מה שקרה בין הדברים האלו, זה דבר שאסתר לא תכננה, וגם לא מרדכי תכנן, זה הפתעה אלוקית. בעיניי, אני מדמיין את זה ככה. אסתר צמה, והיא יודעת שזה היום האחרון שלה. זה ברור לה שהיא את היום הזה לא עוברת. אחשוורוש אין לו בעיה להוציא להורג, וכשחמתו בוערת בו, היא ברור לה שאת היום הזה היא לא עוברת. התפילות שלה הן רק תפילות מסוג אחד, שזה יקרה יחד עם אמן. שאחשוורוש יהרוג אותו ואותה, ואז זהו, כאשר עבדתי, עבדתי. בעודה מתפללת בצמה, היא מסתכלת מהחלון ורואה את אמן, לוקח את מרדכי על הסוס, וצועק, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. עכשיו, זה מגיע משום מקום, הדבר הזה. הוא הרי מגיע משום מקום. זה לא... אחשוורוש עשה מבחן לאמן וכל הדברים האלו בגלל החשדות, אבל מבחינת אסתר, הדבר הזה הוא בלתי רגיל. היא נמצאת בחוויה אסתר הכי עמוקה של אלי אלי למה עזבתני. אני גמרתי. אני פה תהיה קבורתי. לא יודעת אם אפילו מישהו בכלל יזכור אותי. יכול להיות שהעם שלי יאשים אותי שאני הייתי בוגדת, פשוט ככה. כלומר, אני כבר יכול לראות את ה... ספרים והקונטרסים שנכתבים אחרי מה שאסתר עשתה, להזהיר את היהודים, שתמיד יישארו נאמנים לממלכה, ואוי ואבוי שכבר עד שעלינו לגדולה, איזה מלכחת, היא בגדה במלך, וכמה צרות הגיעו, אז אסתר אומרת, בטח אף אחד לא יזכור אותי, אולי אפילו השם שלי יהיה ללג ולכלס, יקברו אותי קבורת חמור, כמורדת במלכות, העיקר שאני ידע שהצלתי את עם ישראל. ופתאום מסתכל, אבל החוויה היא של אלי אלי למה עזבתני, פתאום מסתכלת מהחלון, רואה את אמן, מרכיב את מרדכי על הסוס, היא מקבלת איזה ניצנוץ אלוקי, איזה איתות אלוקי, איזה רמז, איזה חיוך, איזה משהו, וזה מה שגורם לה להגיד, רגע, אולי אפשר אחרת, אולי אני יכולה להפיל את כל האשמה על אמן. במשתה השני, היא מאשימה את אמן, וזה קצת מבלבל את אחשוורוש. חשבירוש לא יודע מה קורה, הוא עד עכשיו היה בטוח ששניהם מורדים בו. פתאום היא מטילה את כל האשמה על המן. אני מזכיר לכם שחשבירוש גם מתלבט גם לגבי המן, הוא הרי די תלוי באמן. המן, הטבעת אצל המן עדיין, הוא סומך על המן, המן באמת עזר לו. אז חשבירוש יוצא מהבית כדי טיפה להרים את המחשבות, בזמן הזה המן עושה עוד טעות. ומה שנראה זה שהוא באמת מנסה להציע לאסתר למרוד. כן, הוא נופל על המיטה של אסתר אליה, מה הוא מנסה לשכנע אותה? אמר לה, בואי, את ואני נתחתן, נהרוג אותו, והחשבירוש נכנס בדיוק ברגע הזה, אומר לה, גם לכבוש את המלכה עם מי בבית, כלומר, זה מה שהוא ראה שהמן מנסה לעשות, מגיע החרבונה, אומר, כן, זה מה שהוא עושה, תדע לך, הוא כבר כובש את הממלכה, הוא כבר עשה עץ, הוא כבר מוציא אנשים להורג, כבר הטבעת אצלו, לך תוכיח שאתה לא מלך, והחשבירוש מבחינתו בשנייה האחרונה, עוצר את הגלגל ואומר, תלו עליו, ונגמר הסיפור. חלק א' נגמר. רבותיי, רק כדי שנוכל להבין את זה היטב, מבחינת ההנהגה האלוקית, מהרגע שהמן שולח את האגרות הראשונות של השמדת היהודים, ועד הרגע שהוא נתלה על העץ, עוברים 4 ימים. חלק גדול מהמגילה, אנחנו קוראים בסך הכל 4 ימים. המגילה מתרחשת משנת 3 למולכו, עד שנת 12 למולכו, אבל אנחנו מרוכזים ב4 ימים. כשמאורעות קוראים בקצב כל כך מהיר, בדינמיקה כל כך מהירה, ובהיפוך כזה מהיר, אתה אומר לעצמך, זה יד השם. 4 ימים במגילת אסתר, 6 ימים בתפשין כף זין, שבשישה ימים אתה עובר ממצב שבו החוויה היא שעוד שנייה מדינת ישראל מוכחדת, האחרון שיוצא יכבה את האור וכל הדברים האלו, 3 צבאות ערב מקיפים אותנו ועוד צבאות בהיקף וכו' וכו'. בשישה ימים אתה מתהפך לגמרי, ומשם המשך ועד רמת הגולן וירושלים. מה?
ההיפוך
ב-4 ימים. אחרי זה היה בונוסים, רמת הגולן היה, כי פשוט הקיבוצים לחצו, ודדו אמר, מה, נשאר בלי שום זה, בלי... אז ככה, בימיים האחרונים, אתה יודע, כנחי נעמי. 4 ימים, הסיפור נגמר של המלחמה. אז אתה אומר, יד השם פעלה את העניין הזה. עד כאן בעצם הסתיים החלק הראשון של המגילה. החלק השני הוא לא פחות מעניין, מפני שהוא בעצם... מדבר על ביטול הגזרה. תראו, יש כאן משהו מאוד מאוד עניין מבחינת התאריכים, שאני רוצה להציע כאן איזושהי אפשרות, שתי אפשרויות. המן נתלה בתזיין בסיוון, בניסן, סליחה. אסתר אחר כך מבקשת מהחשבירוש לבטל את הגזרות, והחשבירוש מסרב. הוא מסרב לבטל את הגזרות. הוא אומר, אתם יכולים, אתם רוצים לכתוב השלמה לגזרות הללו. את ההשלמה כתוב כאן בפרק ט', ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי הוא חודש סיוון, ב-23 בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל האחשדרפנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש, 27 ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונם ואל היהודים ככתבה מכלשונם. למה לוקח כמעט 3 חודשים מרגע שתולים את המן עד שיוצאים אגרות שלא מבטלות חלילה את האגרות הקודמות, אבל לפחות נותנות להם איזושהי קונטרה. אפשרות אחת, אומר גם כן המלבים, כמדומני, שחיכו שיחזרו החשטרנים הראשונים מהזה, ואז כדי שזה יהיה אמין, שזה יהיה אותם אנשים. זאת אפשרות אחת. היא טובה. אפשרות שנייה אולי, זה שלקח לאסתר ומרדכי 3 חודשים לשכנע את החשברוש להסכים לזה. כלומר, המדיניות החשברושית הייתה בשום פנים ואופן, אני לא מוכן לחזור בי ממה שנכתב. מה שנכתב בטבעת המלך, אין להשיב. זה אינטרס על. אבל יהרגו את היהודים, זה לא מעניין אותי. כלומר, אני אומר, המגילה כאן בעיניי מציפה שאלה שאני מתחבט בה באופן אישי בצורה עמוקה ביותר. מי יותר גרוע? מי יותר גרוע? הגרמנים, שאמרו, אנחנו רוצים להשמיד את היהודים, אנחנו נשמיד אותם. או בעלות הברית, שאמרו להם, תקשיבו, אלה הרכבות, אלה המחנות, בואו תפציצו את המפגש הרכבות בפרשוב, ותצילו את 400,000 יהודי הונגריה. והם אמרו, זה it's not according to the rules. כלומר, זה לא נכנס לנו בלוז של הטיסות, זה לא, למרות שזה היה שקר. ואנחנו היום יודעים שהמפגש המרכזי של מטוסי בעלות הברית בדרכם להפציץ את אירופה, היה בדיוק מעל מפגש הרכבות פרשוב, שהוביל את יהודי הונגריה להשמדה, ויש גם תצאות שרואים מטוסי בעלות הברית מפציצים ומתחת רואים את אושוויץ, כי הם לא מפציצים את המחנה, הם מפציצים את אזור התעשייה שהיה נמצא 2 קילומטר מזרחית למחנה. כלומר, הם גם שיקרו, אבל נגיד, בלי השקר. אבל תקשיב, זה לא מסתדר לפי האינטרסים, זה לא סדרי עדיפויות, זה לא ה... זה לא ה... זה... מה שכבר יצא, אי אפשר להשיב, אתה צריך להבין, התוכנית הטיסות היא כבר נקבעת 5 מראש, כרגע אי אפשר לשנות וכל הדברים האלו. מי גרוע ממי? האם הרע שאומר שהוא רע, אבל לפחות אתה יודע שהוא רע, או הטוב שאומר שהוא טוב, אבל הוא מסתתר מאחורי אינטרסים, אולי אפילו גם אנטישמים, כדי למנוע את הרעה מלבוא. זה מה שחזל אומרים בעצם שהחשברוש, כשאסתר הצביע, רצה להצביע עליו. הוא שותף לא פחות. אמנם הידיים שלו טיפה יותר נקיות, הוא לא רוצה לשפוך דם, אבל הוא משתף פעולה לא פחות מזה, ולוקח, אולי, חלק מהזה, לוקח 3 חודשים, שכנע אותו בכלל, להוציא איזה אגרות אחרות. על כל פנים, האגרות האלו יוצאות, ויש לנו כאן מצב מאוד מאוד מעניין, שבו החשברוש אומר את הדבר הבא. אני מוכן ב-י"ג באדר לשמור את כל כוחות הצבא בתוך הבסיסים. זה מה שאני מוכן לעשות. אני מוכן יום אחד בלגן בממלכה. יום אחד בלבד, וזהו. מיד אחר כך, חוזרים חזרה להקפאת מצב, סדר רגיל. ביום הזה תעשו מה שאתם רוצים. בפני מרדכי עומד אתגר כפול. א', טוב, זה שחשברוש נתן אפשרות, זה עדיין לא אומר שהיהודים יודעים להילחם. זה אומר שמרדכי צריך להכין כוח צבאי, רלוונטי, כן, מזכיר לכם את הקריאה המפורסמת של ז'בוטינסקי, מה? יידן, לרנט שיסן. מה זה בערבית, בן? יהודים, תלמדו לראות. שיסן, שוט, תו שוט. מספרים על הרב בנימין הרלינג, השם ייקום דמו, זכר קדוש לברכה, שהוא היה בטירונות, היה בצנחנים. עשו להם מטווח. אז הוא, המפקד היה אומר, 5 כדורים, זה נכן החופשי, אלה מטרה אש. אז הוא אמר, מה זאת אומרת? צריך להגיד, רביעיד, מחובת מתשוס. רב יהודי מחובת מיריעה, זה צבא יהודי, כן? אז... אני שולט עכשיו ביידיש, כי בליל שבת העברתי דרשה שלמה ביידיש. כן. אצלנו בבית כנסת. התחפשתי לשפת אמת, אז הדרשה הייתה. מה? היה... מישהו תרגם. על כל פנים, אז א', מרדכי צריך להכין כוח צבאי רלוונטי, שידע... אפשר להגיד שאנחנו הולכים ביום הזה ופשוט נקים פלוגות הגנה מסוימות ונתגונן. אבל מרדכי רוצה לתקוף. אנחנו נסביר היום גם למה הוא רוצה לתקוף, מה התכלית שלו. לכן הוא צריך להכין בתוך שנה כוח יהודי רלוונטי, יהודים שהם בגלות ולא אחזו נשק מזמן, יצטרכו ללמוד את העניין הזה. ודבר שני, הוא צריך להכין תוכנית מבצעית. התוכנית המבצעית זה חלק מפלאי הנהפוך ובמגילה. כשמרדכי נכנס לבית אמן, הוא פותח את הכספת, והוא מגלה שם, הכל מוכן ומסודר, מקוטלג, מאורגן, שמות, כתובות, של כל מי שאמור להיות חלק ממנגנון ההשמדה. מה שנשאר למרדכי לעשות זה להצמיד כוח לכתובת. וביום י"ג באדר, דפיקה בדלת, כדור במצח, נגמר הסיפור. אין זמן להתעסק עם כל מיני פושטקים ברחובות, אין זמן להתעסק עם כל מיני כנופיות רחוב, כל כוח צבאי מקבל כתובת, 500 איש בשושן, לא מספיק, אז עוד יום בשביל 300 זה 700 במנגנון הראשי, ו75,000 משתפי פעולה גסטאפויים ברחבי כל המלאכה, זה לא הרבה, זה לא הרבה, זה לא כמות גדולה יחסית, אבל זה המנגנון הבסיסי של ההשמדה, שמי שהכין את ה... כמו שהאמן הכין את התליה של עצמו, אמן הרי קבע את גובה העץ, את התאריך, את הקהל, את ה... אמן בעצמו גם הכין את ההשמדה בצורה מסודרת, מתוקתקת, מאורגנת, כמו שהוא יודע לעשות, הכין את ההשמדה של הכוח המרכזי שרצה להשמיד את היהודים. וזה בעצם מה שקורה. בסדר? אז מרדכי עשה כאן מהפכה. זה מסתדר לנו עם ידיעות קודמות שמרדכי בעבור היה מפקד אוגדה, לפני שהוא נהיה רב. בסדר? הוא היה מפקד אוגדה, שניהם היו מפקדי אוגדות אצל צבא המלך פרס, זאת אומרת, היה לו ידע צבאי, אבל הוא הצליח להפיח רוח של לחימה בקרב היהודים, ובעיניי, לצורך מטרה אחת. בלבד. והיא, אני חושב, אולי מה שנספיק לעשות היום, היא הטרגדיה, אני חושב, של מגילת אסתר. המטרה היא שהאוגדות האלו הצבאיות יהיו הפלמ"ח, בדיוק. יהיו הפלמ"ח, כלומר, הם ימשיכו בדיוק, הם ימשיכו אחרי הניצחון על כל המתנגדים, הכוח הצבאי הזה, שהוא כוח צבאי מיומן, נרחב, עולה לארץ ישראל, מקים פה כוח מגן עברי, ומתחילה פה איזו תנועת עלייה מחודשת, שזה החלום של מרדכי. ועם השאיפה הזאת מתמודד הפרק האחרון במגילת אסתר, מוריי ורבותיי, בפרק ט', אנחנו לא נקרא את כל הפרק, אני מזכיר לכם ש... מתואר כאן כל הקרבות, הכל בסדר גמור, עם ישראל מנצח. אז אנחנו נקרא מפרק ט' פסוק, מפרק ט' פסוק כף. או נתחיל מפסוק י' ז', בסדר? ביום... פסוק י' ז'. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקלו בעמוד על נפשם, בנוח מאויביהם והרוג בשונאיהם, 75 ובביזה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר, ונוח ב-14 בו, בעשו אותו יום משתה בשמחה. והיהודים אשר בשושן נקלו ב-13 בו, ב-14 בו, ונוח ב-15 בו, בעשו אותו יום משתה בשמחה. על כן, היהודים, הפרזים, היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר, משתה בשמחה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. כלומר, עד כאן מתוארת חגיגה ספונטנית. בסדר? אילו, פשוט, דבר מאוד מובן. ניצלנו, היה מלחמה ביוד ג' ביום 14, המלחמה הצליחה, הלך לנו טוב. אז מה עושים? עושים מסיבה. אלה עשו את זה ב-14, אלה עשו את זה ב-15. בסדר? בדיוק, ריקודי אור ברחובות. עדיין אין החלטה ממשלתית שהי בייר זה יום העצמאות, כי גם אי אפשר להעביר החלטה כזאת, כי מתחילה מלחמה, עדיין אין יום הזיכרון, עדיין אין כלום. יש פשוט ריקודים ברחובות שקמה מדינת ישראל או שנתקבלה ההחלטה. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. כלומר, מרדכי מבקש להפוך את החג הזה לחג קבוע, לחג נצחי, שמתרחש בי"ד ותת"ו, שזה גם ככה תאריכים של חגים בעם ישראל, י"ד ותת"ו, נכון? פסח, ערב פסח, או פסח וחג המצות. לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 ובכל שנה ושנה, המשמעות כאן שמרדכי רצה שיהיה יומיים, שנעשה כולנו יומיים, גם 14 וגם 15. קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה מאבל ליום טוב, לעשות אותו ימי משתה ושמחה ומשלוח, מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם. למה כתוב קיבל ולא קיבלו? מה? לא כולם. קיבל היהודים. חלק, כנראה יותר קרובים, קיבלו. וחלק מה? לא צריך להגזים. כן. ואז שוב פעם, כי אמן בן עמדת הרגי, מתואר כל האירוע וכו'. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור, על כן על כל דברי היגרת הזאת, ומה ראו על כך ומה הגיע אליהם. ואז קיימו וקיבלו היהודים. טוב, גם פה כבר אומרים, בלשון רבים קיבלו, אבל כתוב בכתיב חסר. כלומר, הלחץ עוזר עוד קצת, כנראה לשנה אחרת כבר המעגל מתרחב, אבל עדיין חלקי. עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נסגרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה משפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם. אם אתה כל כך הרבה פעמים צריך לכתוב שהימים האלה לא יעברו וזכרם לא יסוף וקיימו וקיבלו וקיבלו וקיימו וכל פעם זה חלקי, זה אומר שמה? שהייתה התנגדות עמוקה לחג הזה. למה מרדכי מתעקש לקבוע את החג? מרדכי מתעקש לצרוב לנו בזיכרון את הסכנה האיומה בהישארות בגלות. הוא רוצה שנזכור את זה, רבותיי, זה מה שמתואר כאן. כן, בבואה לפני המלך, אמן עם הספר, רצה כי אמן בן עמדת הגיד צורר כל היהודים. חשב על היהודים לאדם, זה לא איזה סכסוך מקומי, זה לא איזה מישהו, איזה פריץ שירב עם היהודים. יש כאן, הייתה כאן סכנה קיומית על כולנו. אז מרדכי מתעקש שנזכור זיכרון היסטורי ממשי את הסכנה האיומה בגלות, כי מבחינתו קביעת חג פורים היא חלק הכרחי מסילוק היהודים מן הגלות. זה מה שהוא מקווה שהם יעלו לארץ. כלומר, יש לי כוח צבאי, עשינו כאן מהלך גדול מאוד, בוא נקבע את העניין הזה בתור חג, והחג הזה הוא חג בעצם חג הבריחה מהגלות, כי אתה אם אתה, אתה כל שנה תקרא את המגילה, וכל שנה תגיד, בוא נע, מסוכן מאוד להיות כאן, לך תדע מה יהיה פה בשנה הבאה, בוא נברח. והיהודים מתנגדים. לא כל כך מתאים לנו לעשות כזה חג לא נחמד, שמדגיש כמה הגויים רעים, כי דווקא די טוב לנו כאן. אנחנו לא כל כך רוצים לעלות. כן, בדיוק, וזה, והתירוצים כבר לא, זה, לא, 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 לא ננעלו שערי תירוצים כאלה ואחרים, ומרדכי לוחץ אותם, והם, והוא עוד לוחץ אותם, וזה, וכל פעם זה צעד קדימה, שתיים אחורה. בסוף, זה דבר מאוד מעניין. מה שגורם לפורים להיקבע, זה שמרדכי מערב את אסתר. כלומר, למרדכי הם יכולים להתנגד, כי הוא, מי אמר, כאילו, מבחינה דתית, אתה קובע פה חג, וכמו שאמרת, אבל כשאסתר מתערבת, היא אומרת, יהודים, חג, המלכה אמרה, אל תתעסקו איתי, אל תסתכסכו. ותכתוב אסתר המלכה, בת אביחיל, ומרדכי היהודי, את כל תוקף. כלומר, לצורך העניין, יכול להיות שאסתר אמרה, מי שלא יקיים את החג הזה, הוא יענש על ידי הממלכה כבר. לקיים את איגרת הפורים, זאת השנית, עוד איגרת, ושוב פעם שולחים ספרים על כל היהודים, שבע עשרים ומאה, דברי שלום ואמת. דברי שלום, מה זה אומר שהיה? ריב, שרבו. לא, לא רוצים, אז פיסו אותם, בואו בכל אופן תקיימו דברי אמת. אנחנו רוצים שנזכור את האמת, את האמת המסוכנת. לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרם דברי הצומות וזעקתם. אז הדגש בספרים השניים זה על ה... זה על דברי הצומות וזעקתם. פחות. כלומר, זה מה שמרדכי בעצם מנסה לעשות. פחות על הניצחון ועל הישועה, ויותר על מה? על הפחד והאימה. בסדר? כלומר, אל תקבע את יום השואה בכף זין בניסן, מרד גטו ורשה, תקבע את זה בליל הבדולח. בסדר? או באקציה של טרבלינקה הראשונה. שם תקבע את זה. דברי הצומות וזעקתם. הרי פורים יש לו הרבה מאוד פנים. דברי הניצחונות וצהלתם. דברי הישועה, דברי הנהפוך הוא. האיגרות האחרונות, מרדכי, זה ניסיון אחרון, אומר, חבר'ה, הצום הזה, החג הזה, כל העניין שלו זה לזכור את דברי הצומות וזעקתם, וכל העניין שלו זה שלא נהיה כאן יותר. כן. צמיד התענית אסתר לפורים. ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. כלומר, מסכם את המגילה ואומרת, בסופו של דבר, הסיבה שהיהודים מקבלים את פורים, זה לא בגלל מרדכי, זה בגלל מי? בגלל אסתר. הם לא מעוניינים לעזוב את חוץ לארץ. המהלך הגדול שמרדכי מנסה לעשות, לנצל את האוגדות שהוא הקים, כדי להניע עלייה מסיבית לארץ ישראל, לבנות את בית המקדש, להקים כוח מגן עברי, לנצל את ההזדמנות הגדולה, נוחלת כישלון חרוץ. החג נעשה כי אסתר היא המלכה והיא צוותה, וגם תוך כדי השנים, האחר גם לובש צבעיון שמסתדר עם הגלות. קצת ביסומי, קצת תחפושות, מתוך הארבעת הממים, מקרא מגילה יורד אולי טיפה למטה, יותר משלוח מונות יש לראה, יותר זה אחד כזה שאפשר ככה, שאנחנו ביחד ונעים ונחמד וכל זה, מקרא מגילה נדחק יותר הצידה, ולכן אני חושב, בניגוד לתוכנית, ואולי אפילו הפרק הזה נכתב בשלב יותר מאוחר, יש פה איזה רצף פסוקים שהם כאילו לא קשורים לעניין ולא ממין העניין, אבל הם בעצם תיאור של המסקנה ההיסטורית של מגילת אסתר. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ואי הים. וכל מעשה תוקפו הוא גבורתו, ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים, ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרוע. עכשיו אני אקרא לכם את הפסוקים האלו בעברית מדוברת, כי הרי המגילה צריכה להסתיר את הכל. המלך אחשוורוש שם מס על הארץ ויהיה הים, זה אומר שבסוף מגילת אסתר, אנחנו עדיין משלמים מס הכנסה לאחשוורוש ולא למדינת היהודים שתקום. במקום שתקום מדינה יהודית, שיהיה לה אפשרות לגבות מיסים, כי הרי הכורש נתן אפשרות ליהודים לגבות את המיסים בעצמם, בסוף המגילה מס הכנסה עדיין עובר למלכות פרס ומדי. זה הרבה כסף. מס הכנסה. זה סימן שלטוני. וכל מעשה תוקפו הוא גבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך, הלוא הם כתובים על איזה ספר? דברי הימים למי? למלכי מדי ופרס. במקום שזה יהיה כתוב על ספר דברי הימים לממלכת יהודה המתחדשת בארצה של בית שני, והיינו מתחילים את דברי הימים, לא מהחשמונאים, אלא מתחילים אותם עם מרדכי, מרדכי הוא פרק היסטורי נכבד בהיסטוריה הפרסית, ולא בהיסטוריה הלאומית היהודית. והפסוק האחרון, מחילה שאני אומר, אבל פשוט מתאר תפקיד של שתדלן. מכירים את הפוזיציה הזאת? כי מרדכי היהודי, משנה למלך חשברוש, וגדול היהודים, הוא נחשב, רצוי לרוב אחד, כי חלק מסכימים איתו, חלק לא, דורש טוב לעמו ודבר שלום לכל זרו, זה ממש מזכיר את האברבנל אצל מלך פורטוגל. גדול היהודים, רצוי לרוב אחד, דורש טוב לעמו, דבר שלום לכל זרו, משתדל שיהיה ליהודים כמה שיותר טוב. בסופו של דבר, במקום שיהיה כתוב, כי מרדכי היהודי, נשיא ישראל, מלך ישראל, משהו כזה, אנחנו פוגשים את מרדכי היהודי, עושה מה שהוא יכול, מקסימום, לטובת רווחת היהודים בארצות הגולה. מגילת אסתר מסתיימת במסקנה הזאת, שעליה בדיוק אומרת הגמרא במסכת מגילה, זו הסיבה שאנחנו לא אומרים הלל בפורים, למרות שזה עומד בכל הקריטריונים ההלכתיים, מוות לחיים. הגמרא אומרת, נבדות לחירות, אמרינן, מוות לחיים לכל שכן, ואומרת הגמרא, סורי, עקתי עבדי אחשוורוש ענן. נשארנו עבדים לאחשוורוש, לא זכרנו לנצל את ההזדמנות שהייתה יכולה לשנות את ההיסטוריה. אם היו עולים לכאן מאות ואלפים עם כוח מגן עברי, לך תדע מה היה, בית שני הנחה. ולכן בעצם כל הסיפור של המגילה נשאר רלוונטי בגלות, כי יש לנו בעצם רצף של גלות מגלות פרס, אחר כך, מי שלא עלה לארץ ישראל הרי בעצם נשאר בגלות, ממשיך את הגלות, ובעצם יש לנו רצף מהגלות הזאת עד אלינו, עד השואה. הסכנה מרחפת. ואנחנו לצערנו הרב ראינו שפחות מפחת הלקח ההיסטורי לא עזרו 2000 שנות קריאת מגילת אסתר, כדי שנוכל לקרוא דברים מפורשים. הרי היטלר לא עלה לשלטון ב-42, הוא עלה ב-33. והוא כותב עוד לפני שהוא עולה לשלטון מה הולך לעשות. ומ-33-39 הוא מדבר דברים הכי ברורים, הוא לא מסתיר את הכוונות שלו, ויש גם כל מיני רמזים ולילות הבדולח. וגם אחרי שמלחמת העולם השנייה מתחילה, 10 שנים עוברות מהרגע שהוא עולה לשלטון עד שמתחיל להשמיד את היהודים. זה לא זמן קצר. מי שלומד מגילת אסתר ויודע לקרוא גרמנית מדוברת, הוא מבין לאן הדברים האלה הולכים. אבל מנגנון ההכחשה העצמית הוא חזק מכל. ובעצם, לצערנו הרב, הפירוש החזק ביותר, המובהק ביותר למגילת אסתר, נכתב בשנות הזעם באירופה. יזכנו הקדוש ברוך הוא להבין את הנבואה שנצרכה לדורות ולדעת להעריך את מה שאנחנו זוכים לו כאן במדינת ישראל, ולזכות ללמוד את דברי הנביאים הנאמרים באמת. אמן ואמן. פורים שמח! הפרה ילך פורים. מה נשמע?